הארץ השבוע, חג שמח, כאן ליאור קודנר. היום הכנו לכם לקט מיוחד בנושא מדע, ממיטב הפרקים שעסקו בנושא הזה בשנה האחרונה. נתחיל עם פרופסור גיל זלצמן, יסבירנו על מכות החשמל, ומה הסיכוי שבעתיד נשתמש בהן כחלק משגרת יומנו. המטופל א' סיפר איך החשמל שינה לטובה את חייו.
זה לא זבנג וגמרנו. אני אומר לזה, זה פותח איזושהי חסימה במוח, ככה אני מדמה את זה לעצמי, שנותנת לדברים ככה לזרום יותר בבהירות.
וגם לילך הדני ויסמין מרוז על עולמם הסודי של הצמחים, מסתבר שהצמחים שלנו שומעים, סופרים, מחשבים ממוצעים ואפילו מרחלים.
לתוך חלון זמן מסוים לא אכפת לו מפולסים בודדים של אור, אלא עושה ממוצע של כל הגירויים שהוא מקבל ומגיב לממוצע הזה.
ולבסוף פרופסור עידו עמית, שמוביל מחקר חדשני על מחלת הסרטן, איתו ננסה להבין האם הבשורה שיוצאת ממעבדה במכון ויצמן תוביל בקרוב גם את האנושות לניצחון על המחלה. שלום לפרופסור גיל זלצמן.
שלום.
אז אתה מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה מקבוצת כללית וראש החוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. קראנו לך לכאן בעקבות כתבה בניו יורק טיימס שאומרת, הדבר הכי חם זה ללכת לקבל מכות חשמל.
קודם כל אני לא אוהב את השם. זה לא מכות, לא מרביצים לאף אחד. אנחנו בעברית קוראים לזה נזעי חשמל.
נשמע יותר גרוע, האמת.
באנגלית ECT, Electroconvulsive Therapy, ומדובר למעשה בטיפול שמשרה פרקוס, ממש כמו אפילפסיה, תחת הרדמה, שגורם לשינויים משמעותיים ומרפאים במוח.
אתה ממליץ.
אני חושב שזה הטיפול הכי טוב שיש לנו להציע, לא תאמין. הוא גם הטיפול הכי בטוח, וגם הטיפול הכי יעיל.
סוד יותר טוב מכדורים, יותר טוב מפסיכולוג?
באמת.
באמת?
והשאלה היא, למה לא עושים אותו לכולם?
אז למה?
פה הגענו לסטיגמה. תמיד בסוף בפסיכיאטריה מגיעים לסטיגמה שגורמת לאנשים להימנע מהטיפול. אתה יודע שטיפול בחשמל מצריך חתימה של המטופל, של משפחתו, של הרופא המטפל ושל מנהל בית החולים. אני כמנהל בית חולים צריך לחתום בעצמי על כל טיפול בחשמל בבית החולים וגם טיפול אמבולטורי. בשעה שבבלינסון, מעבר לכביש, ניתן לעשות השתלת כבד, כליה וריאה בו זמנית, ומנהל בית חולים אפילו לא ידע מזה. רק בגלל הסטיגמה, אין שם שום סכנה, זה טיפול בטוח ביותר.
קצת מזכיר כיסא חשמלי, אבל לא?
ממש לא. מדובר למשל טיפול רפואי, שנעשה תחת הרדמה בנוכחות רופא מרדים מומחה. משך ההרדמה הוא דקות ספורות, כשאדם נרדם, שמים אלקטרודה על המצח ועל אחת הרקות, בצד הלא דומיננטי, תכף נגיד למה, ואז לוחצים על כפתור, מי שלוחץ זה פסיכיאטר בכיר, שלוחץ על כפתור, בנוכחות גם שני אחים, ולמעשה אנחנו גורמים לזרם חשמלי במוח, בקליפת המוח, שמביא את האדם לפרקוס, לאפילפסיה, לשתיים עד שמונה שניות. עכשיו, זה לא פרקוס כמו בסרטים, כי לא רואים כלום, האיש מורדם.
זאת אומרת, הוא לא זז.
הוא לא זז, הוא ישן. והשרירים שלו בהרפאיה מלאה, מהירים אותו אחרי כמה דקות, הוא לוקח בערך רבע שעה להתאושש, זה נכון שבזמן התאוששות אתה קצת מבולבל, אפילו לא זוכר.
מי הוא.
הוא יודע מי הוא, אבל לא זוכר דברים כל כך. אחרי רבע שעה הוא חוזר לעצמו לחלוטין, ויש אנשים שעושים את הטיפול הזה בצורה אמבולטורית. הם באים בבוקר, יש לנו מטופלת שמגיעה בבוקר, עושה את הטיפול, מתאפרת, מתארגנת, והולכת לעבודה שנים. טיפול maintenance, ובעבודה שלה לא מעלים בדעתה מה עשתה היום בבוקר.
אז בוא נדבר על מה זה עושה ולמה עושים את זה. איך גילו את זה בכלל?
גילו במקרה. כשבית החולים גאה נוסד לפני כמעט 80 שנה, עוד היו עושים טיפולים בשוק אינסולין. היו מזריקים לחולים אינסולין, עושים להם היפוגליקמיה, ירידת סוכר. הם היו מאבדים הכרה, וכשהם מתעוררים, חלק מהדיכאון שלהם היה משתפר. וזה היה מצוין, זה היה טיפול מאוד יעיל.
קצת מסוכן.
חלק מהחולים לא התעוררו מעולם מההיפוגליקמיה, ואז החליטו להפסיק את זה. לפני שוק אינסולין היו עושים את זה עם קרח, היו עושים אנשים באמבטיות קרח, גורמים להיפותרמיה, לפרקוס ולשיפור. גילו את זה במקרה. פרקוס, קצר, מבוקר, משפר מצב רוח.
אבל מה זה עושה למוח?
אנחנו לא יודעים. יש כמה השערות, אחת מהן שאנחנו בעצם פורצים את מחסום דם מוח, blood brain barrier, זה מין מחסום שלא מאפשר לכל דבר בדם להיכנס ישר למוח, חוץ מהדברים הטובים, אבל כנראה שהמחסום הזה נפרץ לזמן קצר ומאפשר לכמה חומרים שהמוח זקוק להם להגיע לשם. זו השערה אחת, יש עוד 10 השערות, אף אחת מהן מעולם לא הוכחה.
ולמה אנחנו אומרים שזה טוב?
אנחנו אומרים שזה טוב כי אדם שעמיד לדיכאון וקיבל 6 או 8 תרופות, יכול ב5-6 טיפולים להבריא מדיכאון ללא תרופות בכלל.
למה? כי המוח שלו משתנה? מה קורה
שם? אנחנו לא יודעים. משהו קורה
בפרקוס הזה. זאת אומרת, המצב רוח פתאום משתפר, מתחיל לחייך?
אחד המטופלים אמר לי, זה כמו שהמחשב נתקע, אתה עושה לו ריסט ופתאום הוא עובד. זה כמו מין ריסט כזה.
ומי המליץ למטופל הזה ללכת על...
אנחנו ממליצים את זה לכל מטופל שלא הגיב לשתי תרופות, שקיבל במינון מספיק במשך זמן מספיק.
זאת אומרת, מנסים קודם כל טיפול תרופתי, אם לא הולך,
אבל רק בגלל דעה קדומה. אני אומר לך
שאם לא היית... זאת אומרת, היית מתחיל את זה מחתחילה לפני התרופות.
אם זה היה תלוי בי, והמטופלים היו פתוחים לזה, הייתי מציע את זה כטיפול ראשון. כי הוא מאוד בטוח. אתה יודע שאפשר לעשות טיפול בחשמל לנשים בהיריון, לאנשים עם גידול במוח, לאנשים אחרי התקף לב, אין ברפואת ואת נגד לטיפול בחשמל, אפשר לעשות לכולם.
ובניגוד לתרופות, אין תופעות לוואי כלום?
תופעת הלוואי היחידה זה הבלבול הזה לרבע שעה.
טוב, זה עובר מהר.
אם עושים את זה בשני הצדדים, יש יותר קושי בזיכרון. אנחנו עושים את זה היום רק בעונה הלא דומיננטית, שאינה אחראית על השפה, ואז למעשה אנחנו לא רואים שום פגיעה קוגניטיבית.
ואז אתה הבחורה שאמרת, עוברת טיפול, למה יצחק כך הרבה?
יש אנשים מסוימים.
כל פעם שוקעת חזרה בדיכאון?
בדיוק. כשאתה נותן להם 5-6 טיפולים הם עוברים, אבל כשאתה מפסיק הם פתאום חוזרים לדיכאון. ואז אתה צריך לתת להם מנה שבועית או חודשית או דו-שבועית, והם מחזיקים ככה שנים.
בוא ננסה אבל למפות על איזה אזור במוח או על מה זה עושה לנו. אם יש פסיכולוגיה, אמרנו, אתה הולך לפסיכולוג, אתה מדבר הרבה זמן, הוא מנסה לעזור לך לצאת מהדיכאון, זה... תרפיה באמצעות דיבור, סוג אחד, תרופות פועל על אזורים במוח, גם כן שמשכנע את המוח שלך לחשוב בצורה חיובית או אחרת. על מה פועל מכות חשמל?
הטיפול בחשמל למעשה דומה לכל הטיפולים שהזכרת, כי גם טיפול פסיכולוגי מסתבר עובד על המוח, הוא לא עובד על הלב או על הנפש, איזה דבר המופשט הזה. ומה שעושה טיפול בחשמל, הוא כנראה מצליח לשנות משהו בנוירוטרנסמיטורים, סרוטונין מוכר לציבור, זה אותו חומר שכשהוא נמוך אתה בדיכאון, חרדה, כפייתיות, וכשהוא עולה עם קצת שוקולד או על ידי תרופה כמו פרוזק או ציפרלקס, אתה משתפר. כנראה שהטיפול הזה מצליח לעשות איזושהי סערה שם הנוירוטרנסמיטורית ולהעלות החומרים האלה במוח.
Mr. Cheswick, you sit down!
Yes, but I want to know...
Sit down, Mr. Cheswick.
I want to...
אמרנו סטיגמות, כן הקוקייה, הספר המפורסם, וגם הסרט אחר כך, הכניס את כולנו לחרדה ממכות חשמל, גם את הכיסא החשמלי שהזכרתי קודם, לכן אנשים לא רוצים, זאת אומרת שאתה אומר להם,
כן
בוא תלך למקון חשמל, הם אומרים לא, 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 זה לא בשבילי.
כן הקוקייה היה הסרט המזיק ביותר לבריאות הנפש בכל הזמנים.
עד כדי כך?
הטיפול שמוצא כעונש, למעשה האחות המרושעת שמה, ואני תאמין לי, היא לא קיימת. החיות בבריאות הנפש הן נשמות ברמה אחרת.
טוב, מבוסס על סיפור אמיתי, המחבר כתב את זה על סמך.
כן, אז הייתה אחת כזאת שכנראה הייתה פסיכופתית, אבל באמת, הטיפול הזה, זה לא ענישה. קודם כל הוא בהסכמה בלבד. בניגוד למה שחושבים בציבור, חשמלו אותו. אנשים מקבלים את הטיפול הזה רק כשהם מסכימים, למרות אגב שהחוק מאפשר בישראל, במקרים קיצוניים שאדם מאוד חולה, מסוכן לסביבתו ולעצמו, כן לעשות את זה בכפייה. מעולם לא עשינו ומעולם לא נעשה טיפול בחשמל בכפייה.
כמה אנשים מגיעים אליך עם הטיפול הזה?
אנחנו עושים די הרבה טיפולים. אנחנו עושים בין 12 ל-20 טיפולים בשבוע. חציים לאנשים מושפזים, חציים לאנשים אמבולטוריים שבאים מבחוץ. אנחנו עושים את זה יומיים בשבוע, ואפשר תוך 3 שבועות, זאת אומרת, קורס של 6 טיפולים להחלים מדיכאון קשה, אגב, גם מפסיכוזה, מסקיזופרניה, ממצבים קטטונים, שזה מצב שאדם מפסיק לאכול ולשתות, נשקף סכנה לחייו, כך שיש כמה אינדיקציות מעניינות לזה. אנחנו מטפלים גם בילדים וגם במתבגרים.
לכל הגילאים מותר ומומלץ אפילו.
מגיל 12 אנחנו מטפלים. אצל קטינים באופן טבעי יש יותר איסוס, גם אצל המטפלים, גם אצל המשפחות, אבל גם שם זה הוכח כיעיל. ואולי החשוב ביותר זה טיפול שמונע התאבדות. אנשים שמקבלים את הטיפול הזה יוצאים מהדיכאון הקשה ולא מתאבדים בסופו של דבר.
איזשהם נזקים למוח, כלום, הכל
לא נמצא שום
לעצמו.
נזק. יש פה הרדמה, אתה יודע, אבל בישראל הרדמה זה דבר הכי בטוח בעולם. אנשים לא מתו מהרדמה הרבה מאוד שנים בישראל. כך שמדובר במשהו מאוד מבוקר ומאוד בטוח.
ועכשיו מצטרף אלינו א', גבר בשנות ה-40 לחייו, שעבר טיפול מהסוג הזה. שלום.
היי, שלום.
תספר לנו רגע איך הגעת לזה, למה מכות חשמל?
אני אתקן ברשותך ואני אגיד נזעי חשמל, ולו בשביל...
למדת כבר מה צריך להגיד.
אתה יודע, זה הקונוטציה, בסופו של דבר. הקונוטציה. איך הגעתי לזה? לאחר אפיזודה הראשונה של דיכאון וחרדה, שנבעו בין היתר מחבלה בראש, שהייתה לפני כ5 שנים, החלו ניסיונות שונים של טיפול, והטיפולים הקונבנציונליים הם מן הסתם תרופות. ובתהליך הזה שאתה מתחיל לעבור ניסיון של תרופות, קשה להסביר עד כמה, מה הגודל של מפח הנפש כאשר תרופה לא מצליחה, שכל מה שאתה רוצה זה לצאת מהמקום שאתה נמצא בו.
אתה לוקח תרופה, שום דבר לא עוזר.
שום דבר לא עוזר, והריטואל או התהליך הוא, מעבר לזה שהוא חוזר, הוא קשה להבין אותו, באמת, לא רק מי שנמצא שם, משום שיש את הציפייה לפני שאתה לוקח את התרופה, שבחרו לך את התרופה הנכונה. יש את הציפייה שהיא תתחיל להשפיע, ויש את מפח הנפש אחרי שאתה רואה שהתרופה לא משפיעה.
התסכול של לקחתי, ניסיתי, ושום דבר לא יצא מזה.
כן, ותכפיל את זה ב6-7 פעמים, ואז תהפוך את זה לקוקטייל של תרופות, והייאוש שהוא מאחורי הדלת, הוא כבר שם, הוא לא... ואז מתחילים הקולות לגבי ניסיונות טיפול אחרים. אני חייב להגיד שרופא שטיפל בי קרא לזה בשם שהוא, היום אני לא מתחבר אליו, הוא קרא לזה נשק יום הדין. היום, מניסיון, הלוואי והוא לא היה, אבל הניסיון אומר לי שלכל מטופל יש את הטיפול שלו. אין איזשהו תהליך שחייבים לעבור אותו בשביל להגיע לאיזשהו מקום נכון, אבל כן, צריך לעשות איזה שהן ניסיונות.
כשהוא קרא לזה נשק יום הדין בהתחלה, מה זה חשש, סטיגמה, מה עבר עליך?
אתה אומר לך, אני לא רוצה להגיע לשם. כי זה נראה לך משהו ש...
מפחיד מדי.
כן, ובאיזשהו שלב אתה, או אני אומר לעצמי, המטרה היא כל כך חשובה, להבריא. כשאתה נמצא בחוסר אונים, אז זה לא משנה. בשנייה שיאמרו משהו שיכול לעזור, אין התלבטות בכלל, זה לא קיים.
אז הלכת לטיפול, קיבלת את מכת החשמל ואחריה מה?
אז זה לא בדיוק ככה, זה בעצם סדרה של טיפולים, כאשר ההתחלה היא כמובן מפחידה, כי אתה עושה את הכל בהרדמה מלאה. והקונוטציה גם של הרדמה מלאה זה ניתוח, זה לא לקום אחרי הרבה זמן, וזה דברים שבפועל לא קורים, כי ההרדמה היא מלאה, אבל היא קצרה לכמה דקות. באיזשהו שלב, אחרי... אני מאמין שזה משתנה מאדם לאדם, אחרי משהו כמו 6-7 טיפולים, אני אישית התחלתי להרגיש את השינוי.
שמה זה אומר?
זה אומר שאתה לא מרגיש את זה בבת אחת, אבל אתה מרגיש שאתה מתחיל לנשום. זאת אומרת, כמו אבק שמתפזר לאט לאט, אתה לא 100% עדיין, אתה עדיין לא בריא, אבל הדברים הם מתחילים להיות קצת יותר הגיוניים. כי כשאתה בתהום, אי אפשר להסביר את זה. אני מתכוון אפשר להסביר את שום דבר כמעט, כי כל דבר הוא לא הגיוני. בין אם זה דברים פשוטים, כמו יש לך הרבה זמן, אז תעשה משהו שאתה אוהב, או דברים אפילו יותר גדולים לאנשים אחרים, זה, יש לך דברים חשובים, אז תעשה דברים שחשובים לך. כשאתה נמצא בתהום, שום קול הגיוני לא נשמע. אתה שומע רק את עצמך. והדברים שאתה אומר לעצמך הם לא דברים טובים, וזה השורש.
ואחרי 6-7 טיפולים האלה אתה מרגיש שזה מאחוריך? זהו נגמר? או שצריך תחזוקה קבועה?
אני מניח שזה תלוי. במקרה שלי הייתה צריכה להיות סדרה שנייה, כי המקרה היה קצת... ולאחר הסדרה השנייה הייתה תחזוקה. ונוצר תהליך, זה לא זבנג וגמרנו. אני אומר לזה, זה פותח איזושהי חסימה במוח, ככה אני מדמה את זה לעצמי. ואז שנותנת לדברים ככה לזרום יותר בבהירות. ואז אתה משלב עם זה את כל שאר הדברים, ואז יוצר איזושהי תשתית.
פרופסור זלצמן, יכול להיות שמתישהו נגיע שזה יהיה כמו טיפול 10,000 של האנושות, נלך פעם בחודש, או פעם באיזו תקופה כמו שהולכים לשיננית, נלך לקבל איזה מכת חשמל?
זה לא כל כך רחוק. יש כבר היום בארצות הברית טיפול שנקרא DBS, Deep Brain Stimulation, משתילים קוצב, אל תוך המוח, שעושה טיפול בחשמל כל הזמן.
זאת כל הזמן נותן זרמים?
זה כל הזמן עובד כמו קוצב לב, ועובד על האונה הקדמית של המוח, שם כנראה גר הדיכאון, ואנשים עמידים לכל טיפול, שגם טיפול בחשמל לא עזר להם, ה-DBS עובד, יש כבר 48 מקרים בעולם שהצליחו ודווחו, ואנחנו מקווים לעשות בגאה יחד עם בלינסון את המקרה הראשון גם בארץ.
זאת שיהיה לך איזשהו מכשיר כמו קוצב לב, שתיסע על הגוף שלך, וכשצריך, פתאום תקבל...
הוא עובד כל הזמן, הוא בעצם עובד באופן קצוב.
ואתה לא מרגיש את זה אפילו?
אתה לא מרגיש את זה בלי שום תופעות לוואי, פרט לזה שצריך להחדיר משהו למוח, שזה כמובן פרוצדורה יותר דרמטית.
אתה ממליץ את זה היום, לא יודע, לחברים שלך, לאנשים שאתה מסתובב איתם. אמרת נשק יום הדין, אז אמרת אחר כך שזה לא נשק יום הדין, אלא משהו צריך להיות יותר שכיח?
אני לא הייתי ממליץ על זה כטיפול ראשוני, כקו ראשון. אני באמת חושב שיותר קל לקום בבוקר ולשתות כוס מים עם כדור, מאשר לקום בבוקר ולנסוע לבית החולים ולעשות את כל התהליך שהוא ישפוז יום, אבל הוא עדיין ישפוז. אבל כן, הייתי ממליץ בהחלט לא לחשוב פעמיים, וברגע שהדיכאון או המחלה הם עמידים, אז לתת להם את ההזדמנות לצאת החוצה, זאת אומרת לצאת ממך. ואם זרת הדרך, אז זה מומלץ.
מבחינתך חזרת לחיים נורמליים לגמרי?
אפשר להגיד, כן. זה לצערי היכה בי פעמיים. היו שתי אפיזודות, ואני זוכר שבאפיזודה השנייה, שהיא הייתה חמורה אף יותר, המוח שלי עוד לא עיכל את זה שאני שם שוב. ועברתי כמעט את אותו מסלול של לנסות שוב פעם שלל תרופות. עד שהגיעה חברה שזכרה את המקרה ואמרה לי, תעצור כאן. אתה זוכר שזה הדבר שעזר. אל תנסה דברים אחרים. תחסוך עכשיו את כל ה... ותלך לשם. וזה היה נכון.
זה באמת המקרה המייצג למקרים אחרים או שגם יש כישלונות?
יש מעט אנשים שהטיפול בחשמל לא עוזר להם בכלל. לרוב האנשים הוא עוזר מאוד, לחלק הוא עוזר קצת. מעט מאוד אנשים שלא הגיבו בכלל לטיפול בחשמל.
זאת אומרת, משהו כן קורה שם.
כן, לכן אני אומר, היעילות שלו יותר גבוהה מתרופות, והבטיחות שלו מאוד גבוהה, כך שזה בהחלט טיפול שצריך לשקול אותו, וכמו שאמר א', אנחנו לא צריכים לחשוב יותר מדי זמן על זה, כי אנשים סובלים.
א' וגיל זלצמן, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה.
הם שומעים, זוכרים, מרחלים ואפילו מחשבים ממוצע. מבט לעולמם הנסתר של הצמחים, זו כתבה של נטע החיטוב במוסף הארץ. איתנו שתיים כדי לדבר על הנושא הזה, פרופסור לילה חדני ודוקטור יסמין מרוז, מבית הספר למדעי הצמח והבטחת המזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
כשהייתי כתב מדע לפני זה עשור בעיתון הארץ, פרסמנו בעמוד הראשון על זה שדגים חשים כאב, וזה היה פה סיפור מטורף, כי אנשים לפני זה חשבו שכשאוכלים את הדג הוא לא מרגיש שום דבר, ופה פתאום הגענו כבר לצומח וגם הצמח, עוד שנייה נגיד שיש לו רגשות?
לגבי רגשות אנחנו לא יודעים, אבל צמחים הם יצורים חיים, שצריכים להסתדר עם הסביבה שלהם. אם הסביבה לא נוחה להם, הם לא יכולים ללכת למקום אחר, ולכן הם צריכים להגיב לסביבה כמיטב יכולתם, במקום שבו הם נמצאים.
ומה המחקר שלך מוכיח, איך הם מתאימים את עצמם לסביבה?
המחקר שלנו מראה על אופן אחד שבו צמחים חשים את סביבתם, וזה שמיעה. לכאורה יש בעולם הרבה מאוד קולות שהם רלוונטיים לצמחים. למשל חרקים משמיעים קולות כל הזמן, גם כשהם מתכוונים וגם כשהם לא מתכוונים.
זאת אומרת, יש איזה בזזז והצמח קולט את זה, והוא יודע לכוונן את עצמו לחרק שמגיע.
מסתמן שכן. רבייתו של הצמח תלויה בזה שהוא יצליח להשיג מאביק, ושהמאביק גם ילך לצמח דומה אחר כך, כלומר שיגיע לבקר אותו מאביק וגם יזכה לגמול טוב. כאשר יש זמזום, יש בכך אינפורמציה מסוימת. אני מתכוונת, צמח שיצליח להציע גמול טוב יותר, כאשר יש מאביק בסביבה, עשויים להיות לו יותר צאצאים.
יאביקו אותו ולא צמח אחר.
יאביקו אותו וגם ילכו אחר כך לצמח דומה. ואנחנו ראינו שזה באמת מה שקורה. הצמח נחשף לזמזום, במקרה הזה להקלטה של דבורה, הוא מגיב על ידי ייצור של צוף מתוק יותר, מאשר במצב שבו הוא היה נחשף לשקט.
ואנחנו יודעים איך הפרח הזה יודע לשמוע, זאת אומרת, אין אוזניים.
אז עשינו עוד חלק קטן בניסוי, שבו בדקנו האם הפרח יכול לשמש אולי לא כאוזן שלמה, אבל כאפרקסת החיצונית של הצמח. כלומר, אם משמיעים לפרח קולות, אפשר למדוד רטטים זעירים של עלי הכותרת, ורואים שכאשר משמיעים צלילים של דבורה, הוא רוטט באופן מתואם לצליל. משמיעים לו צליל של הטלף, לא מגיב.
יסמין, המחקר שלך הוא מתחום אחר, הוא בכלל על זה שהצמחים יודעים לספור, ואפילו לחשב ממוצע, שפה אצלנו בחדר כל מיני אנשים לא יודעים לחשב ממוצע, הולכים לאקסל בשביל זה, אז הצמחים יודעים לעשות זה יותר טוב מאיתנו.
אנחנו מסתכלים על צמח בתור מערכת input-output. Okay? זאת אומרת, יש לנו מערכת סנסורית או מערכת של חיישנים, לכל מיני חיישנים, מקבלים אינפורמציה מעולם החיצוני, מאבדים את האינפורמציה הזאת, ואז בסוף יש פלט בעצם שבא לידי ביטוי, לידי תנועה. כי צמחים באמת מגיבים, נגיד, לאור או לגרביטציה, לזה שהם גדלים לכיוון האור, לצורך העניין. זה פוטוטרופיזם. כשאנחנו משתמשים בתכונה הזאת ומסתכלים, סתם דוגמה, אני נותנת פולס של אור במשך דקה, אוקיי, בעוצמה מסוימת, ואני מודדת את הזווית המקסימלית של הצמח. רושמת את זה בצד. עכשיו אני שמה פולס של שתי דקות, ואני רואה שלצורך העניין הזווית המקסימלית היא כפול, אוקיי? עכשיו מה שקורה זה שאם אני לוקחת פולס של דקה, מחכה קצת זמן של חושך, ואז עוד פעם פולס של דקה, הצמח מגיב כאילו שזה שתי דקות רצופות, הוא לא רואה בכלל את ההבדל. מה קורה כאן בעצם? שבתוך חלון זמן מסוים לא אכפת לו מפולסים בודדים של אור, אלא עושה ממוצע של כל הגירויים שהוא מקבל, ומגיב לממוצע הזה.
איך הוא יודע לעשות ממוצע?
זה אנחנו לא יודעים. שאלת מיליון דולר, זה השלב הבא. חשוב אולי להגיד למה חשוב לצמח שתהיה לו כזאת תכונה. תחשוב שאתה ביער, ויש צליות עם העצים, ויש רוח, וכל זה משתנה. אז אם אני אתחיל להגיב לכל פיפס של אור, אני בזבז מלא מלא אנרגיה, ובסוף אני לא בהכרח אגיע למקום שיש באופן ממוצע הרבה אור. אז אני רוצה לוודא שאני גדלה על הכיוון שבאופן ממוצע יש לי אור. אז מהבחינה הזאת זה מאוד חשוב.
מבחינת היכולות של הצמחים, אם בעבר דיברנו, לא יודע, היה את המשחק חי צומח דומם, אז חי אנחנו יודעים, לא יודע, בני אדם חיות. צמחים חשבנו שזה משהו יפה ששמים בבית או נותנים, עושים פוטוסינתזה. דומם זה האבן בצד. נגיד, בין הצמחים לבין החיות, זה לא מתחיל קצת להתערבב?
אני חושבת שזה לגמרי חי. את חושבת שיש כאן הרבה עניין של בעיה תפיסתית שלנו כבני אדם. כי צמחים זזים וזזים מלא, אבל הם פשוט זזים לאט, לרוב. רוב המוחלט של התנועות הם מתוך גדילה. בגדילה זה לאט. ולכן זה נראה לנו סטטי. אבל אם נכנסים כאילו ליוטיוב ומסתכלים על כל מיני סרטי טיימלאפס מוצים, רואים שהם זזים המון. ונראה לי שאם היינו חיים באותם מהירויות כמו צמחים, אז זה היה נראה לנו כמו משהו שלגמרי חי ומתנהג ועושה דברים מעניינים, ולא היינו מתייחסים לזה כמו בלטה.
אז אם הצמחונים או הטבעונים אומרים שהם לא רוצים לאכול ביצים או פרה או דבר אחר, כי לחיות כואב, אז גם לצמח כנראה כואב, לא כשקוטפים אותו ואוכלים אותו. אז זה גם שיקול שאנחנו צריכים לקחת? לא יודע, נתחיל לאכול אבנים?
מה שאני לוקחת מהסיפור הזה, שזה הכל בשיקול דעת, כי אנחנו יודעים מה זה כאב כשאנחנו מסתכלים על עצמנו או על החיה שדומה לנו. אבל אם אנחנו נסתכל על סתם תולעת, כבר יותר קשה להגיד אם כואב או לא כואב, זה לא הגדרות מדויקות כל כך. ולכן אני מעדיפה למנע מלהיכנס לזה. אבל כן, מבחינתי, זה אומר שפשוט צריך לכבד את הכל, כל מה שאנחנו אוכלים, ולהגיד תודה.
עד כמה התחום הזה באמת מתפתח בשנים האחרונות? זה מחקרים חדשים שנעשים בתחום הזה, או שבמשך שנים כל פעם עוד דרווין דיבר על זה שכנראה הצמח שומע, ועכשיו את הצלחת להוכיח את זה?
זה עכשיו תקופה של פריצה, אני חושבת, של מדעי הצמח ושל ההסתכלות הזו על צמחים.
כן. מבחינת כיווני מחקר חדשים, עכשיו דיברנו על ספירה, על שמיעה, מה הבאה, ראייה, ריחות, מה מעניין אתכן?
ציב המעבדה, אני מסתכלת הרבה על תהליכים התנהגותיים בסיסיים. אז זה קבלת החלטות, אינטראקציה בין צמחים, תופעות של זיכרון, דברים כאלה. ואני שואלת את השאלות האלה, אבל דרך באמת התגובה שלהם בעיקר לאור ולגרביטציה. אני מתעסקת יותר בחלק ההתנהגותי.
ואחת ההשלכות של המחקר הזה, שאפשר על בסיס ההתנהגות של הצמח, לפתח רובוטים שמה הם ידעו לעשות?
אז הראינו שרובוטים קלאסיים, בדרך כלל הם באים בהשראה, מבחינת התנועה שלהם, בהשראה מעולם החי. משמע, הם מזיזים את כל הגוף שלהם מצד אחד לצד שני, עם רגליים או גלגלים.
זאת אומרת, ככה דמיינו אותם כבני אדם, כי זה מה שיותר נגיש
לנו. כן, בדיוק, כי זה מה שאנחנו רואים. הבעיה היא שכששמים רובוט כזה בשטח לא מובנה, נגיד הריסות, או משהו שיש בו בורות ומכשולים וכולי, הם לא מתפקדים מי יודע מה.
נופלים.
כן, בדיוק כמו שגם אנחנו, בני אדם וחיות, לא, מאוד מוגבלים בסיפור הזה. דירקטורית של הפרויקט הזה, גרובוט, ברברה מדזולאי מאיטליה, והיא באה ואמרה, אוקיי, אולי הבעיה היא בהשראה. בואו נסתכל מי כן יודע לפתור בעיה כזאת. וצמחים מטפסים יודעים הרי טפס על כל דבר פחות או יותר. אין להם בעיה, כל מי שיש לו פסיפלורה בגינה שהשתלט לו על הבית מכיר את זה. גם יודעים לעבור על מכשולים וגם יודעים לחצות בורות נגיד. בג'ונגל בברזיל הם יודעים לעבור ממש עשרות מטרים של מרחק.
אבל מאוד לאט.
לאט, נכון. אבל העניין הוא שיש כאן משהו שהוא קונספטואלית מאוד מאוד שונה. כי התנועה באה מתוך הוספת חומר, זאת אומרת גדילה. שזה משהו שונה לגמרי. אז היא באה ואמרה, אוקיי, בוא ננסה לעשות רובוט שהוא גדל. כמו צמח מטפס, ויש לו גם חיישנים. אם הצמח מטפס, המטרה שלו להגיע מהר למקור אור גבוה,
אז אותו דבר, גם הרובוט יכול ללכת לפי מקור אור.
בדיוק, או כל חיישן אחר שאתה רוצה. אתה יכול לשים לו חיישן של חום, נגיד אתה מחפש מישהו, זאת תהיה בעיית החיפוש שהוא צריך לפתור. המטרה היא כמובן שהרובוט הזה גם יהיה אוטונומי. כמו צמח, כמו שצמח מטפס יודע להסתדר לבד, אתה לא צריך לבוא עם ג'ויסטיק ולהגיד לו, אותו דבר, המטרה היא שהרובוט הזה גם ידע לעשות את זה אוטונומית. אפשר לשאול, רגע, יש רובוטים ממש ממש מוצלחים בשוק, למה לא לקחת את הבקרה, כאילו את המוח, שכבר קיים, לעשות copy paste ולהכניס לרובוט החדש? אז העניין הוא שיש כאן הבדל מהותי. כי רובוטים קלאסיים, הגוף ידוע מראש, ועל כל מפרק לצורך העניין, יש חיישנים שיודעים בדיוק איזה כוחות אמורים להיות מופעלים. וכל דבר שסוטה ממה שהם מצפים, זה אומר שזה מישהו דחף אותי, נגיד. ואז אתה יודע לתקן. אבל ברובוט צומח, הגוף כל הזמן משתנה. לא רק שהוא משתנה, אתה גם לא יודע לחזות איך הוא ישתנה, כי הוא יגדל הרי לעבר כל מיני גירויים חיצוניים. ואז זה אומר שכל מה שאנחנו מכירים מעולם הבקרה בעצם הולך לפח. ואז בגלל זה אנחנו גם צריכים להבין איך צמח יודע לטפל בזה. כי עצם זה שעץ גדל ישר, שיש לו שיווי משקל לצורך העניין, זה דבר ממש 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 לא טריוויאלי.
פה יהיה גם רובוט שגדל בעצם?
זאת המטרה, בהחלט, כן.
ואז מה הוא ידע לעשות?
יש כל מיני השלכות עתידיות. כרגע זה ברמה כל כך התחלתית שזה עוד לא עושה משהו פרקטי, אבל זה יכול להיות מבעיות של חיפוש. נגיד, אתה רוצה לזרוק אותו בשטח ממש לא מוכר, ושיתחיל לגדול ולתאר את מה שהוא מוצא. זה יכול להיות לצורך העניין הצלה, מישהו שקלו בהריסות. וזה יכול להיות גם בהקשר של בנייה. כי אפשר לחשוב על כמה רובוטים גדלים כאלה, שבצורה משותפת מייצרים גשר, נגיד מצליחים לגדול לצד השני של נהר, או שזה דבר שגם באמת עושים, נגיד בהודו, אנשים משתמשים בשורשים חיים של עצי פיקוס, וגורמים להם לגדול לצד השני של הנהר, וככה יש מין קשרים חיים כאלה. אז כקונצפט זה לא לגמרי סיינס פיקשן מהבחינה הזאת.
אחרי שברור שצמחים הם לא חרשים לגמרי, והם גם לא אילמים לגמרי, במובן האקוסטי, אז עתידים להתגלות עוד דברים.
אז טוב, בסוף נדע גם אם צמחים ופרחים מגיבים לבני אדם, לא?
אתי מנחשת שבשנים הקרובות.
לילך עדני, יסמין מרוז, תודה רבה לשתכן.
תודה לך.
תודה רבה.
זו הייתה כותרת הכתבה שפורסמה בסוף השבוע על שער מוסף הארץ, במעבדה אחת במכון ויצמן, משוכנעים שגילו את הדרך לנצח את הסרטן. ואחד המשוכנעים הוא פרופסור עידו עמית מהמכון, שלום.
שלום, נעים מאוד.
אז בוא נדבר עכשיו מה הדרך לנצח את הסרטן.
זה כמובן
הכותרת העיתונאית.
בדיוק, זה הכותרת העיתונאית, הפשטה, אבל יש פריצות דרך מאוד מעניינות בתחום האימונולוגיה וההבנה איך אפשר לרתום את מערכת החיסון לקדם מאוד טיפולים בסרטן, שיש כבר עדות לפחות לסרטן אחד שממש ממגר אותו במלנומה.
במלנומה בעצם הייתה פריצת דרך לפני כמה שנים, שהיום רוב האנשים יוצאים מהסרטן הזה כשהם מנצחים אותו. חיים.
פריצת דרך עצומה שאולי לא ראינו כזאת התקדמות מעולם בתחום הטיפול בסרטן, שאנשים יוצאים בריאים לחלוטין, נפטרים מהמחלה לגמרי.
בוא תספר לנו מה קרה שם, מה הצליחו לזהות?
מערכת החיסון תמיד נמצאת במצב איזון, יינג ויאנג. היא מצד אחד נועדה לתקוף גופים זרים, מצד שני יש לה הרבה בלמים, כי אחרת נוצרים מצבים שהיא תתקוף את עצמה ותהרוג את הגוף, ובדיוק על אותם בלמים הסרטן מנגן. כי יש מערכתה בגוף יהיה סרטני, הוא צריך לעשות מוטציות, שינויים בתוך ה-DNA, אחרת הוא יישאר אותו תא ממושמע. ואותה מוטציות כבר הופכים את מתחילים לתת לו סימנים שזה לא אנחנו, זה גוף זר. ופה בדיוק נכנסת למערכת החיסון לתמונה. מהרגע שהיא מזהה שיש גוף זר, אז היא יודעת איך לתקוף אותו.
אז בוא נחזור למלנומה, מה קרה שם?
וכאן מתחיל בדיוק מרוץ החימוש, נכון? כדי שהסרטן עכשיו יוכל לעשות את השינויים האלה ולגדול, הוא צריך גם מצד שני לבלום את מערכת החיסון. אז פה בדיוק נכנס לתמונה הסיפור הזה על המלנומה. הסרטן פיתח דרכים להשתמש בכל השיטות האלה שהגוף בולם את מערכת החיסון, ולהשתמש בזה ליתרון שלו. לדוגמה, אם תחשוב על אישה בהיריון, יש לה גוף זר ענק, נכון? אז הייתה צריכה לפתח כדי שיהיה הריון מוצלח.
שהיא לא תתקוף את התינוק.
ולא יהיה קנגרו, נכון? שלא יהיה מחוץ לגוף, שהיא לא תתקוף את התינוק. אז יש כל מיני מנגנונים שהגוף למד לעשות כדי להגיד, פה מערכת החיסון אל תתקפי. זה כל מיני מולקולות מיוחדות. אז ג'ים אליסון והונג'ו,
שזכו בפרס נובל על זה?
זכו בפרס נובל ב-2018, בהחלט. בעצם מצאו שאם אתה יוצר מצב שאתה חוסם, כן, אתה חוסם את אותו מערכות בלימה שהסרטן מפתח, אתה מחזיר את החיות למערכת החיסון, ואז היא תוקפת ומשמידה את הסרטן.
זאת אומרת, בעצם ברגע שמזהים שיש לך מלנומה, הרופאים יכולים להפעיל את המנגנון, בתוך הטבעי, בתוך הגוף, לך לשם עכשיו תתקוף, והבן אדם יוצא בריא.
אז יש לזה כמובן הרבה יותר עומק, זה לא עובד אצל כל החולים, כי לא אצל כל החולי מלנומה, זה אכן הסיפור, זה לא המנגנון הזה, אבל עוד פעם, 60% מהחולים, יש תגובה מאוד מאוד משמעותית, כי בהחלט הטומור משמש במנגנון כזה פחות או יותר, ואתה מחזיר, מה שנקרא צ'קפוינט, אוקיי, אתה מחזיר את הפעילות למערכת החיסון שתוקפת ומשמידה את הסרטן.
במעבדה שלך אתם מנסים בעצם לעשות את זה עם סוגי סרטן אחרים.
אז זהו, אז אני חושב שהשאלה הגדולה שכולנו נשארנו זה למה בעצם זה, אם זה עובד כל כך נפלא במלנומה, למה זה לא עובד על שאר ה-40% ולמה זה לא עובד לסרטנים האחרים.
זאת אומרת, 40% אנשים שלא מצליחים לצאת
ממלנומה. לא מצליחים ממלנומה למרות הטיפולים האלה. מכאן אנחנו מבינים שיש כנראה מנגנונים אחרים שבהם הסרטן הזה מפעיל, וזה נושא אחד. והנושא השני, אולי היותר חשוב לחולים, זה מה עם כל שאר הסרטנים? למה אותו טיפול קסם לא עובד לשאר הסרטנים?
כמה סרטנים אנחנו מכירים היום?
עשרות של סוגים, מסרטנים קשים של רקמות קשות, כמו ריאות ושד וכן הלאה, ועד סרטני דם רבים.
ואיך אתה חוקר את זה?
אז אנחנו בעצם אמרנו, אוקיי, חייב להיות פה עוד מנגנונים שאנחנו לא מבינים אם זה העניין, כי אותם סרטנים הם לא שונים בצורה מאוד מהותית מהמלנומה. גם אצלם יש מוטציות, גם אצלם יש אנטיגנים, נאו-אנטיג'ן, זאת אומרת, אנטיגנים זרים. המערכת החיסון יודעת שהם זרים, אז למה בעצם שם היא לא תוקפת? למה אין לנו כלים להפעיל אותם מחדש? ולצורך הדבר הזה, נכנסנו בצורה מאוד משמעותית לבנייה של טכנולוגיות שיאפשרו לנו להבין מה ההבדל בין מערכת החיסון באותם סרטנים שיש תגובה לסרטנים שאין תגובה.
הטכנולוגיה כרגע בעיקר בזיהוי, אנחנו לא מדברים עדיין על תרופות, התרופות יגיעו בשלב יותר מאוחר.
כדי לפתח תרופה, אתה קודם כל צריך להבין מנגנון, להבין את אותם דרכים שבהם הסרטן משבש את מערכת החיסון. אם אנחנו ננסה בצורה אקראית למצוא תרופות, קרוב לוודאי שזה לא יהיה תהליך מוצלח. הנה, עכשיו אנחנו רואים גם בתוך הקורונה, התופעות לוואי של המחלה, זה לא שהווירוס עצמו הורג אותנו, זה התופעות לוואי שנגרמים מהפעלה לא טובה של מערכת החיסון. אז מערכת החיסון זה איזושהי מערכת שכל הזמן שומרת על הגוף בהומאוסטזה, והרבה מחלות נגרמות מזה שהמערכת הזאת יוצאת פתאום מאיזון, משליטה.
אבל אם הקורונה כל כך קשה לנו, בעצם וירוס לא מאוד קטלני, שהורג אחוז יחסית נמוך מהאוכלוסייה, ואנחנו כבר שנה איתו ולא מצליחים בינתיים למצוא חיסון, אולי עוד מעט בשנה הבאה יהיה. למה את הסרטן נצליח לנצח? למה אתה אופטימי?
אז קודם כל, אני חושב שצריך להגיד את מה שאמרת רק הפוך. זה הישג מדעי בלתי רגיל, שתוך שנה אחת מזה שלא הכרנו את הווירוס הזה, הולך לצאת חיסון, וכנראה חיסון מאוד אפקטיבי. זה הצלחה פנומנלית, מראה כמה התקדמה העולם של האימונולוגיה והעולם של הפיתוח תרופות האימונולוגיים.
כי כבר זה היה לוקח עשרות שנים.
ואותה התקדמות היא גם מה שתאפשר לנו לפתח תרופות הרבה יותר טובות להפעלה של מערכת החיסונית בסרטנים וגם במחלות אוטואימוניות וכן הלאה.
תסביר לנו שנייה איך.
אנחנו חוזרים לאותו תהליך של בעצם מיפוי של כל התאים האימונים בסרטן. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משווים את התאים האימונים בסרטנים שונים, נאמר מלנומה שבו תהליך האקטיבציה הוא יותר פשוט, נאמר, יש פחות בלמים, לסרטנים מאוד מורכבים להפעיל, כמו סרטן שד, סרטן ריאות וכן הלאה. ואנחנו מנסים לחפש מה ההבדלים, וגם מה ההבדלים מול מצב חיסוני נורמלי, שבו מערכת החיסון כן פעילה, נאמר נגד וירוסים, ולהגיד, או, יכול להיות שההבדל הזה הוא חשוב, יכול להיות שהוא קוזלי, הוא לא חייב להיות, נכון? זה יכול להיות הבדלים שהם
מקריים,
נכון? זה הרבה פעמים קורה, ומהרגע שאנחנו מוצאים משהו כזה, אז מתחילים לעשות ניסויים.
אם דיברנו קודם על לוח זמנים, אז אמרת, תוך שנה הקורונה זה הצלחה גדולה, אז מי ששומע אותנו חלה עכשיו בסרטן, או מי שיחלה בעוד כמה שנים בסרטן, אנחנו ננצח את המחלה הזאת?
יש הרבה התקדמויות. מתי זה יגיע לחולים? זה יכול להיות כמה שנים, שנים בודדות, חלק מהדברים. חלק מהדברים יכול לקחת יותר. הכל בהתאם לאיך שזה יראה את הפעילות בשטח.
תוטווח נראה לעין, ממש אופטימי.
אם לא היינו אופטימיים, איך היינו כל יום קמים ומנסים לפתור את הבעיות הגדולות האלה. יש הרבה מאוד מכשולים. זה לא תהליך שיש לנו אוטוסטרדה, עולים על הכביש ו-1,000 קילומטר, 100 קילומטר לשעה, נגיע לשם. זה אי אפשר להגיד זמן מדויק, וזה מה שאני אומר כל מיני לסטודנטים. גם מסע של 1,000 קילומטר מתחילים בצעד הראשון, ועם אופטימיות שנגיע לסוף ועוד פעם, ונתקלים בעוד בעיה ופותרים את הבעיה הזאת, והלאה והלאה, שוב, היכולות והטכנולוגיות התקדמו בצורה בלתי רגילה, לכן יש מקבול של פתרון של בעיות, גם היכולת לייצר תרופות השתפרה בצורה פנטסטית, גם היכולת להבין איך הסרטן משבש את מערכת החיסון. אז הסיבה שאני מאוד אופטימי זה שהסרטן לא ממציא טריקים חדשים. כמו שהוא עבד לפני אלפי שנים, ככה הוא גם עובד עכשיו. אנחנו כבר לא, אנחנו כל הזמן עושים ממש קפיצות ענקיות של הבנה של איך הסרטן עובד, ומה הדרך הפוטנציאלית לטפל בו, ורואים בהחלט התקדמות מאוד גדולה בטיפולים. האימונותרפיה שנכנסה במלנומה, זה נס, אבל זה לא, זה לא, זה בנוי על ידע, זה בנוי על הבנה באמת של איך הדברים עובדים, ואני מאוד מאמין שנצליח לעשות את זה גם בסרטנים האחרים וגם במחלות אחרות.
עידו עמי, תודה רבה.
תודה לכם.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' היה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, תאים להתראות.